משכבר הימים, עוד מגוש קטיף. שותכם קהל קדוש. כמו שאמר הרב, אנחנו בהתמודדות מתמשכת עם אויבינו. עם אויבינו שמתקיים בהם, כמו שכתוב, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצלנו מידם. זאת המציאות, אנחנו חיים בתוכה, היא לא חדשה, היא בכל דור ודור, והיא מתחילה עוד במצרים, ארמי עובד אבי. אנחנו מזכירים את זה בהגדה כדי שלא נחשוב שזה אירוע נקודתי, שבן גביר הקים איזשהו משרד בשייח ג'ראח, הלא יש... שמעון צדיק, בגלל זה הכל קרה. יש נתפוס פרספקטיבה רחבה. והדבר הזה הוא מאוד קשור לפרשת השבוע, אנחנו נקרא עכשיו. אני אומר לכם, זו שאלה שהעסיקה אותי הרבה מאוד שנים. חיפשתי לה פתרון, והשבוע אני חושב שמצאתי אותו. אני מחפש לו את המקור, לא בטוח עדיין שזה סופי. אז אם לא מוצא חיים עליכם, אתם לא חייבים לקבל. אבל תפתחו סידורים, שחרית של יום חול, שבת, אותו דבר, בהקשר לפרשת ציצית. בהקשר לפרשת ציצית, יש, כמו שאנחנו כבר יודעים, פרשת ציצית מופיעה בסוף פרשת שלח לך מרגלים, נכון? והמנהג, ראיתי שכתוב גם בסידורים של ספרדים, גם בסידורים של אשכנזים, שאתה לוקח את הציציות בידך, מתי? אה? מתי? באהבה רבה, איפה, באיזה מילה? מהר, תסתכלו, תפתחו סידורים, תסתכלו רגע. אה? בדיוק. בקיבוץ, בפסוקים שמדברים על קיבוץ גלויות, נכון? לכן, תסתכלו שוב בפנים, תראו אם טעיתי. ושבור הלוגים על צווארנו בו, לכן אומר הקומיות לארצינו, נכון? מה? זה, מה זה קשור לפרלטיצית? ואתה מחזיק אותם ביד בקריאת שמע, ובפרשת ויאמר אתה לוקח ארבע ציציות ביד, זה לפי מנהג הארי, יש מנהגים אחרים, לא משנה. עד מתי מחזיקים אותם ביד? תגידו בדיוק את המשפטים. מה זה קשור? למה דווקא שם? למה דווקא עד לשם? שאלה ברורה?
כן?
אם התשובה טובה, אז תזכרו אותו כל פעם שאתם עושים את זה, בסדר? הולך? מתחייבים? לא, אני רק רוצה ש... אם זה נכון, אז נבצע, בסדר? יש לכם תשובה למה זה מתחיל פה ומסתיים שם? לא. אז גם לי לא הייתה תשובה עד לפני שבוע, שבועיים. ויש לי איזושהי הצעה להציע לכם, תגידו לי מה דעתכם. ההצעה מאוד פשוטה. אם אתה מסתכל על פרשת מרגלים, אז תמצא דבר מעניין, שהמילה אתרים את הארץ, לתור את הארץ, המילה תיור, מופיעה בפרשת מרגלים 12 פעמים. אבל המילה הזאת, לתור, היא מילה נדירה בתנ"ך. בכל התנ"ך כולו היא מופיעה 23 פעמים. זאת אומרת, פה בפרשת מרגלים זה מופיע יותר מחצי, נכון? זאת אומרת, היא מילה משמעותית. מה היא? מה היא אומרת? אז יש פסוק בפרשה, יש לה רגע חומש או תנ"ך, שמשה רבנו מדבר עם עם ישראל, אז הוא אומר להם, למרגלים, אתם טועים. למה אתם טועים? אז הוא אומר, אני אקרא לכם את הפסוק. מצאתי, הנה. ואולם חי אני נאום, חי אני וימלא כבוד אדוני את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר. והינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. אז תסתכלו שם ברש"י מסביר מה זה 10 פעמים, איפה ניסו אותה, מה זאת ניסו? ניסו, למשל, דוגמה, 2 במן, 2 במים, כתוב 2 על הים. מה פירוש 2 על הים? למשל, כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז מגיע לים, אומרים, למה הוצאת אותנו במצרים? הלא זה הדבר שדיברנו לך במצרים לאמור, חדל עם עוזר. זה תקין או לא תקין? לפני קריאת ים סוף, מפחדים, בסדר. יוצאים מים סוף, אומרים, כשם שאנו עולים מפה, כך הם עולים משם. לא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. 2 במים, אחר כך ברפידים. הם רפידים, כמו שאתם יודעים, זה מגיע בסוף חודש אייר, חודש אחרי, קריאת ים סוף, יציאת מצרים, חודש וחצי בערך. שם כתוב שהם אומרים, היש השם בקרבנו, עם עין. האם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו? מה התלונה של הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא כועס עליהם ומביא להם את עמלק ברפידים? הוא אומר להם, אתם ראיתם. ראיתם את כבודי ואת אותותיי שעשיתי במצרים, במדבר. ראיתם. ראיתם 10 מכות, ראיתם קריאת ים סוף. ראיתם עמוד ענן, ראיתם עמוד אש, ראיתם מתן תורה. ראיתם, מה לא ברור? מה לא ברור? לא, אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא שהוציא אתכם ממצרים ומוליך אתכם עד לפה? יכול גם להתגבר על הענקים של דביר וחברון? זאת הטענה מול המרגלים, נכון? אתה לא יכול להסתכל על הענק ולומר, הוא גובה כך וכך מטרים, ואני 1.80 מטר, אני לא יכול להתגבר עליו. כי זאת הסתכלות של עין. אתה אמור להסתכל ולהתבונן. הקדוש ברוך הוא מחזיק ימיניך, עוזר לך, איתך, ראית, עיניכם הרואות. ראיתם? אם ראיתם עד עכשיו שהקדוש ברוך הוא מוליך אתכם, אז מה? הוא פתאום ילך, יעזוב אתכם, סתם עשה את זה? יש פסוק בישעיהו, האנוכי אשביר ולא הוליד, אמר השם, אם האנוכי המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך, מה, אני עושה חצי תהליך? או יש פסוק אחר, כי כאשר ירד לגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי אם ערבה את הארץ והולידה ואת צמיחה, כן יהיה הדברי אשר יצא מפי להשוב על הרקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והשיח את אשר שלחתיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני התחלתי תהליך. איך יורד גשם? עננים בלב האוקיינוס, כן? הרוחות, מביאים אותה עננים אל היבשה, הקור והחום וההרים, גורמים לעננים להוריד את הגשם. הגשם הזה בסוף הוא מותאם בחומציות שלו ובבסיסיות שלו בדיוק למה שהאדמה צריכה. ויש גרעינים באדמה, זרעים באדמה, ויש אדמה, ויש, ויש, ויש. ותהליך, ושמש, וגשם, וצומחים הצמחים. זה תהליך שהקדוש ברוך הוא עושה אותו. הוא לא עוצר באמצע. הוא תהליך שמתרחש על פני אולי 10,000 קילומטר. מאיפה שהעננים נוצרים עד שמגיעים אלה פה ויורדים פה בארץ ישראל או בכל מקום אחר. השמש שנמצאת במרחק מיליוני קילומטרים, משפיעה, יש פה איזה מהלך שלם. הרוח, האוויר, החמצן, הכל, יש פה תהליך. קורה, אלוקים עוצר באמצע? לא. כן, יהיה דברי ישר יצא מפי. התחלתי מהלך, אני לא עוצר אותו באמצע. אני מוצא אותך עם מצרים, אתם אמורים להבין את זה. אבל זה ההבנה בהתבוננות המחשבה. נכון? זה מה שאומרים קלה ויהושע. אבל הם לא מתבוננים, הם מסתכלים בעיניים. כנגד זה באה פרשת ציצית. שוב, זו פרשה שהמילה תטור נמצאת בה. וזה לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות שזה קשור לזה. נכון? פרשת ציצית שמשתמשת באותה מילה, תטורו, שהיא מילה כל כך נדירה, שמוזכרת 12 פעמים בפרשת מרגלים, היא באה ואומרת, אל תיפלו בחטא של המרגלים. אל תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה כן? מה כן? וראיתם אותו. מה זה יראותם אותו? כולכם מכירים את רשי. מה אומר רשי על יראותם אותו? זוכרים? מה? כן, נכון, זה גם נכון, אבל יש עוד דרש כתוב בגברא, וראיתם אותו, זה תניא אמר רבי מאיר, מה נשתנה תכלת מכל צבעים שבעולם, תכלת דומה ל... ל? ים, ים דומה?
לרקיע.
רקיע דומה? כיסא הכבוד. כשאתה רואה תכלת, אתה אמור לראות את כיסא הכבוד. אז אם אתה רואה ים, ודאי צריך לראות את כיסא הכבוד. אם אתה רואה רקיע, ודאי אתה רואה את כיסא הכבוד. אתה אמור, אתה לא רואה את כיסא הכבוד בעיני בשר, אתה רואה איכות תכלת. אבל דורשים ממך להפעיל את ה... את עיני השכל שלך. וכתוב בכתבי הארי שכשגם אדם רואה את ציצית לבנה, אז ידמה שיש שם תכלת, וידמה שיש ים, רקיע, כיסא הכבוד. זאת אומרת, וראיתם אותו זה לראות את הקדוש ברוך הוא, ולא לראות את הענקים. האם זה הפשט? מה נראה לכם? כן או לא? תגידו, כן, לא, יש חגושיות, תדברו, אני פה. האם זה, האם הקשר בין התרים את הארץ ללא תטור הוא ברור? כן או לא? אה? כן או לא? תדברו על פניו. האם הקשר בין הראייה החיצונית לראייה הפנימית ברור, שדורשים, דרשו מהמרגלים או מכל העם ישראל לראות ראייה פנימית. יש פסוק אומר, כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב עם רב ממך. מה? איך?
עם רב ממך.
לא תירא מהם. למה? אתה רואה העם רב ממך? למה לא תירא מהם? זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים. כן יעשה השם לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. דורשת את התורה מאיתנו. כשאתה רואה סוס ורכב עם רב ממך, גויים גדולים ועצומים ממך. שבע העמים היו גויים גדולים ועצומים ממך. זכור תזכור את יציאת מצרים. אתה זוכר את יציאת מצרים, אתה אמור להבין שמה שהיה ביציאת מצרים יהיה בששת הימים. אל תפחד. זה הדרישה, נכון? הדרישה להבין שמה שהיה ביציאת מצרים זה לא דבר חד פעמי בהיסטוריה, אלא זה מהלך של ההיסטוריה. זה ההבנה, זה הדרישה. ואם כן, הדרישה מעם ישראל, שאתם ראיתם את יציאת מצרים, אתם אמורים להבין שזה גם אמור להמשיך. כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותה שעשיתי במצרים ובמדבר, והנסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, הם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם. אבל אלה שכן זוכרים את מה שעשיתי, הם יראו את הארץ. אם זה הפירוש, אז זה מאוד מובן. מאוד מובן, כי כל פרשת אמת ויציב, היא פרשה שעוסקת בדיוק בנקודה הזאת. תפתחו רגע את הפרשה של אמת ויציב. יש סידור פה רגע? אז תראו שכל התוכן של פרשת אמת ויציב, היא עוסקת בדיוק בנקודה הזאת. החצי השני שלה, אמת ממצרים גאלתנו השם אלוקנו, מבית עבדים פדיתנו, כל זה מה שהיה. אבל מה עוסק החצי הראשון שלה? בואו נראה. אנחנו אומרים שמה שאתה עשית זה לא דבר שהיה אי פעם בעבר. ויציב ונכון וקיים וישב וכו', הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת על העולם מלכנו, זה לא פעם אחת בהיסטוריה. צור יעקב מגן שלו דור ודור. זה לא פעם, זה דור ודור. הוא קיים, הוא שמו קיים, וכיסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. זו המילה החוזרת פה כל הזמן, נכון? זאת אומרת, זה לא היה רק ביציאת מצרים, אלא זה תמיד קורה, זה תמיד קורה. נכון? זה ההמשך. ודבריו חיים וקיימים ונחמדים ונחמדים לעד. כי זה תכלית ציצית. ציצית בא לומר לך, תתבונן במה שהיה ותבין את מה שיהיה. אל תסתכל על הענקים ותיבהל. לכן אתה עוצר במילה לעד כדי להבין שזאת מטרת ציצית. זו גם סיבת ההלכה שאומר רב יהודה, מה שכולכם מכירים במשנה, במסכת ברכות, מה זה הפרקים ומה זה בין הפרקים, נכון? אז אומרים, בין ברכה ראשונה לשנייה זה בין הפרקים, בין שנייה לשמה זה בין הפרקים, בין שמה לוויה עם שמוע זה בין הפרקים, נכון? בין הים שמוע לביומר בין הפרקים, בין ויאמר לאמת ויציב, אומר רבי יהודה לא יפסיק, לא יפסיק, למרות שזה פרשה מהתורה, וזה ברכה שתקנת חכמים, לא יפסיק, שנאמר בהשם אלוקיכם אמת. למה לא יפסיק? כי זאת תכלית כל מה שאתה אומר בברכת ויאמר. זו העניין שלה, ולכן אתה ממשיך כבר אומר, על אבותינו, עלינו, ועל בנינו, ועל דורותינו. אתם רואים, כל הפרשה הזאת היא פרשה שבאה לדבר על ההמשכיות של הניסים שהיו ביציאת מצרים. כן? על כל דורות זרס על עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים. דבר טוב הקיים באמת ובנה חוק ולא יעבור. אי אפשר לפספס את זה בכלל. אתם רואים, זה כל משפט. כל משפט פה בא לומר, חוק ולא יעבור. כן, אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולא אבותינו. מלכנו, מלך אבותינו. גואלנו, גואל אבותינו. וכן על זה הדרך, נכון? וגם הקטע הבא, עזרת אבותינו תם העולם, מגן למשה להם, מה? ברור. אתם רואים שזה הנושא? נושא הברכה הזאת היא זאת. זה נושא הברכה, כן? אבות ולבנים, אתה הראשון, אתה האחרון וכו', זה כל ה... ואז אתה מזכיר את יציאת מצרים, כי היא למעשה השורש להבנה למה שקורה לך עכשיו. זה גם כנראה הסיבה לשאלה ששואלים הראשונים. הגמרא אומרת, כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית, ולא אמר אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו. כולם מקשים, מה לא יצא ידי חובתו? למה לא יצא ידי חובתו? מה לא יצא? איזה לא יצא? אם הכוונה ליציאת מצרים, כבר הזכרנו את זה בויומר. למה ההזכרה שאתה מזכיר בויומר, היא לא מספקת להזכיר את יציאת מצרים? מה הוספת באמת ויציב, שלא נמצא בויומר, שאתה חייב לומר גם את אמת ויציב? למה מי שלא אמר אמת ויציב, לא יצא ידי חובה? התשובה היא, כי אמת ויציב בא לומר לך שמה שהיה ביציאת מצרים, הוא ימשיך. וזה למעשה תכלית ויומר. משכנע? כן? אם זה משכנע, אז בוא ניגש עכשיו לשאלה הראשונה. מאיפה אנחנו מתחילים? מאיפה מתחילים לקחת את פרשת, את התציות ביד? בוא נקרא מה כתוב. מהר ועברנו בערכה ושלום מהרה מארבע כנפות כל הארץ, ושבר על הגויים מעל צווארנו, והוליכנו מהרה כל מיעוט לארצנו. זה מדבר על הגאולה העתידה, על הסרת שעבוד מלכויות מעלינו, נכון? שהיה לצערנו משך 1880 שנה מחורבן בית שני ועד הקמת מדינת ישראל. והוליכנו מהרה כל מיעוט לארצנו, זה מה שקורה בדור שלנו. לפני 100 שנה מספר היהודים בארץ ישראל היה 60,000 בערך, חצי אחוז מעם ישראל. היום אנחנו כמעט 50%. כי אל פועל ישות אותה. אתה אמור להחזיק את הציצית ביד. זאת אומרת, אתה אמור להבין. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וראיתם אותו מי ואבינו. מי שבר על הגויים מעל צווארנו. אתה אמור להסתכל וראיתם אותו, להבין. שמי שמעלה את היהודים לארץ ישראל זו לא הסוכנות, עם הרבה ישר כוח כמובן, ולא הרצל, עם הרבה כבוד. להבין, וראיתם אותו. מפה אתה אמור להיות וראיתם אותו. כשאתה רואה את עם ישראל מנצח את אויביו, שובר את עול הגויים מעל צווארנו, אתה אמור להיות וראיתם אותו. לכן, מהמקום הזה אתה מחזיק את הציציות ביד. כדי לדעת, לחבר את המשמעות של ציצית, של תחלת, של תחלת דומה לים, וים יבוא לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד, לכל אורך הדרך. גם משכנע? כן או לא? זה לא פשט, תגידו לי. זאת אומרת, איך לא ראית את זה קודם, נכון? אבל זה באמת פשט, כי כל... למה לא ראינו את זה קודם? אני אגיד לכם. כי בדרך כלל, אנחנו קוראים את פרשת ציצית בהקשר של שמירת העיניים מהעריות ומעבודה זרה, כמו שכתוב, אז זה נכון. ודאי זה נכון. למה עשינו את זה? למה התמקדנו בפירוש הזה? שהוא פירוש נכון. מכיוון שכל הפירוש שמדבר על התמודדות מול אויבים לא היה רלוונטי לכולנו במשך 1800 שנה. לא היה רלוונטי. לא היה רלוונטי. לא היה לנו אויבים שהיינו צריכים להילחם איתם, שהיינו נדרשים להילחם איתם. אם היה אויב, היינו בורחים. אז פירשנו, ובצדק פירשנו, גם את הפירוש שבא ואומר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זו אמינות. אל תסתכל על עבודה זרה, אל תסתכל על עריות. וזה ודאי נכון. אבל אין למקרא יוצא מידי פשוטו. ולכן פרשת ציצית אתה אומר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אתה זוכר? להיות לכם אלוקים, אז אני השם אלוקיכם גם בעתיד. זה בדיוק האמירה, מה שהיה הוא יהיה. ואם זה הפירוש, אנחנו צריכים להבין שזה מאוד משמעותי לדורנו. כי היום, שנגמר הסבב הרביעי של המלחמה עם עזה, תוצאה ישירה של מה שקורה מההתנתקות והגירוש, ישר לחלוטין, זה התשלום על הגירוש. זה תשלום על הגירוש. יצאנו מרצועת עזה, קיבלנו מנהרות טרור, קיבלנו בלונים, קיבלנו עשרות אלפי טילים, נכון להיום. בוא נאמר, 10,000 טילים. קיבלנו 4 מלחמות, 4 מלחמות זוטה נקרא לזה. הרוגים, פצועים, איום על נתב"ג, על תל אביב, על ירושלים. תוצאה ישירה להתנתקות. ביהודה ושומרון לא קיים, כי אנחנו נמצאים שם. בעזה זה לא קיים, כי התנתקנו. חשבנו שאנחנו מתנתקים מהם. התוצאה, אנחנו משלמים אותה עד היום. למה? מה יש בעיה להכריע את עזה, תגידו לי? שואל אתכם עכשיו, יש בעיה להכריע את עזה? כמה זמן להערכתכם לצה"ל לוקח להשמיד את עזה?
יום.
יש חולקים?
שעה.
למה צה"ל לא עושה את זה? מה? פחד ממי? מערבים? איך מפחדים?
מהעולם.
פחד. למה צה"ל לא גמר את פרויקט הגרעין של איראן כמו שהוא עשה לעיראק, כמו שהוא עשה בסוריה? למה הוא לא עושה את זה? מה התשובה? פחד מהעולם. מה? לא משנה. זה הבעיה. הבעיה היא הבעיה של פחד. לא אומר שזה לא צודק, מאוד צודק. אני לא אומר צריך להשמיד אותם, לא להשמיד אותם, אני לא אומר. אבל ודאי לא יכולים לאפשר להם להחזיק גופות של חיילים. מה זאת אומרת? תוריד את השלטר, לא צודם, אין צורך להשמיד, תכבה את החשמל. סגור את השערים, שלום, בואו נראה אותם, מסתדרים לבד. לא חסר דרכים להוריד אותם על הברכיים. אפילו איום זה מספיק, אם תהיה מספיק רציני. מה חסר לנו? יש איזה משהו, ממה שכתוב, יש בחייה של בחייה לדורות. חטא המרגלים זה בחייה לדורות. אנחנו שוכחים את העוצמה שלנו. וזה לא רק עוצמה צבאית. זה יותר מזה, זה עוצמה רוחנית. צריכים להיות מודעים. לתפקיד, לערך, לשייכות, לשליחות שלנו. לא זוכרים אותה. אני חושב שבמקום שאני אעבור בתלויות לכוכבי ולראש הממשלה, אני אשאל את עצמי, האם אני מודע לשליחות שלי בעולם? אני רוצה לסיים את השיחה בסיפור קטן, שאני בדקתי אותו. הסתכלתי לראות כמה הוא מדויק וכמה הוא סיפורים, אז הוא מדויק, זה לא מסובך. יש סיפור, אני מרשה לעצמי לספר לכם אותו, שהיה לפני כ-90 שנה. אתם זוכרים, לפני 100 שנה, בערך הצהרת בלפור. בלפור טרח לומר כמה פעמים, זה לא הצהרת בלפור, יש לכם טעות. זה לא הצהרה שלי, לא אני מצהיר, זה הצהרה של האימפריה הבריטית, שהייתה אז האימפריה הגדולה בעולם. ובאמת זה לא של האימפריה הבריטית לבד. זה החלטה של חבר הלאומים בסן רמו, שהיה הגוף המקביל לאום. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אז בטקס חנוכת האוניברסיטה העברית בתף רש, פי, תת, אני חושב, משהו כזה. הוא היה אורח כבוד, והוא אמר, תדעו לכם, אני נאבקתי על ההצהרה הזאת, השקעתי בה הרבה, לא בשבילכם. אני יודע שאתם עם שיביא ברכה לעולם. כך אלוקים אמר לאברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. והנה פה האוניברסיטה העברית שנבנית פה עכשיו, מעבדה למיקרוביולוגיה, היא מעבדה שתביא ברכה, אין לי שום ספק. אתם תשבו בארץ ישראל, אתם תביאו ברכה, והעולם כולו ייהנה מהברכה שלכם. מהאוניברסיטה הזאת, אוניברסיטאות אחרות. אבל שלא תהיה שום טעות. התועלת הגדולה ביותר שאתם הבאתם לעולם, זה לא רק פה מהר הצופים, זה גם מהר ציון, מהמקום שבו העקדה של אברהם ויצחק, במקום שבו עמד ישעיהו, שבו עמד ירמיהו, שבו עמדו הנביאים ולימדו את כל העולם כולו מה זה צדק, מה זה יושר, מה זה מוסר, מה זה ערכים, מה זה אמונה. ואנחנו מצפים, אני השקעתי עמל שאתם תפעלו בשני הערים האלה, בהר הצופים ובהר ציון. וזה, בלי זה לא מועיל. אתם צריכים את זה וצריכים את זה. אז מדינת ישראל נכון להיום, כבר מספיק עוצמתית וחזקה בתחום של הר הצופים. טכנולוגיה, ברוך השם. יש לנו טכנולוגיה שיכולה להשמיד את עזה בין שעה לבין יום. מה אין לנו? את העוצמות הרוחניות. העוצמות הרוחניות אמורות להיות מיוצרות פה, בבית המדרש הזה. ובבתי מדרש אחרים. את השליחות שלנו, את הייעוד שלנו, את התפקיד שלנו, אנחנו אמורים לעשות פה. פה, ומפה לכל העם. אנחנו הגענו לשלב שבו אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לנצל ברוב כוח, שקר עשוש לתשועה ובו חולו להימלט, הנה אין השם אליכם. אליכם, שיפתחו את העיניים להסתכל בצורה הנכונה. להבין מאיפה באנו, לאיפה הולכים ומה תפקידנו. זהו, אחיי וריי, אני סיימתי את דבריי. אם הדברים מוצאו חן בעיניכם, שחרית הבאה, שאתם מחזיקים את הציץ ביד, תזכרו, אפילו סתם, שאתה רואה את חבר שלכם, גם תזכור. אתה רואה את הרקיע, גם תזכור. וראיתם אותו, חזקו ואימצו מאוד מאוד מאוד. שלום עליכם.